טוב, אז היום אנחנו רוצים להמשיך, בעצם אנחנו בשיעור האחרון לפני פסח, אז רציתי כמה דברים על פסח, להמשיך מה שהתחלנו, נראה לי שפעם הקודמת למדנו על הכלים, עכשיו אנחנו רוצים קצת להרחיב לפי הזמן מה שיהיה לנו. אז ככה, קודם כל אני רוצה לתת שתי הערות חשובות לגבי פסח. זה בנוגע למכירת חמץ. אולי נתחיל בזה. אולי נתחיל קצת לפני. נתחיל זה ככה. קודם כל בדיקת חמץ. הערה, זה לא ארוך, זה רק הערה חמץ ומכירת חמץ, כי זה מאוד מאוד חשוב. לגבי בדיקת חמץ, צריך לדעת שהכלל בהלכה הוא שבכל מקום שאדם הכניס חמץ, יש חובה לבדוק חמץ. זאת אומרת, אם יש לי חדר בבית שאף פעם לא הכנסתי שם חמץ, זאת אומרת, אני יודע שאף פעם לא נכנס שם חמץ, אז אני לא צריך מן הדין לבדוק אותו. אם אדם יש לו בוידם, יש לו מחסן, יש לו חדר לימוד שהוא לא משתמש אף פעם בחמץ, לא צריך בכלל לבדוק את המקום. אז זה לגבי הדין הזה, זה דין פשוט שהוא מוסכם על כולם, והדין הזה יש לו המון השלכות. אני אגיד עכשיו השלכה אחת חשובה, אבל יש לו כמה וכמה השלכות. אז כל מקום אחר שמכניסים חמץ, אתה חייב לבדוק. למשל, יש לך מטבח, במטבח יש לך מגירה, במגירה הזאת שמת פעם לחם, שמת פעם שקדי מרק, שמת פעם פסטה ופתיתים, אתה חייב לבדוק. במקרר שמת חמץ, ברור, במקפיא שמת חמץ, ברור, אתה חייב לבדוק. חייב לבדוק זה אומר שבליל י"ד בניסן אתה חייב לבדוק את המקום. חכמים אמרו שכדי להקל על האדם, בסוף זה מקל על האדם, אתה יכול לבדוק גם לפני. איך אפשר לבדוק לפני? היום אני אלך לאיזה ארונית, אני יודע שהכנסתי שם חמץ, אני עכשיו בודק את הארונית הזאת, אני פותח את הדלתות, אני מסתכל, אני מנקה מה שצריך לנקות, ובסוף אני רואה שאין חמץ. אם בארונית הזאת בדקתי אותה היום אנחנו אדר, אבל אם אני בדקתי את הארונית היום, ואני לא מכניס יותר חמץ בפנים, כי עוד פעם, אני מכניס חמץ בפנים, אז מה הרווחתי? אז לא הרווחת כלום. אז עוד פעם תצטרך לבדוק את זה בי"ד בניסן. אבל אם לא הכנסתי שום דבר שם בפנים, ולפחות שלושה ימים לא הכנסתי שם חמץ, ואני יודע שאין שם חמץ עכשיו, כי בדקתי את זה, אז אני לא חייב בי"ד לבדוק את זה שוב. אתם מבינים מה אני אומר? יוצא שכל מקום שיכנס בו חמץ, אם בדקת אותו, נפטרת בזה. אז מה עושים בליל י"ד בניסן? עושים סיבוב בבית, לראות מה ניקיתי, מה לא ניקיתי, מה פתרתי, מה לא פתרתי. זה בסדר. למשל, אדם יש לו תיק בית ספר. אדם הולך לבית ספר, ילד הולך לבית ספר. בתיק הזה היה הרבה פעמים חמץ. יש חובה לבדוק. חובה לבדוק את התיק הזה. טוב, אז היום הוא, לא יודע מתי יוצאים מחופש, בו' ניסן יוצאים מחופש מהבית ספר, אז הוא בו' ניסן, ז' ניסן, לוקח את התיק הזה, הופך אותו, בודק אותו, מסתכל עליו, נגמר. התיק הזה אתה לא מכניס יותר חמץ עד פסח, לא צריך לבדוק אותו שוב. למה? כי זה מקום שלא מכניסים שם חמץ, כביכול. אמנם זה מקום שהכניסו בו חמץ, אבל זה חוזר לדין של מקום שלא הכניסו בו חמץ, כי בדקתי אותו, ושלושה ימים הוא לא היה בלי חמץ, זה חזקה. שזה מקום בלי חמץ, ולכן לא צריך לבדוק אותו בליל י"ד. גם חיילים, יש להם קיטבק בצבא, יש להם תיק, יש להם זה. אתה חייב לבדוק את התיק. אתה חייב לבדוק את המקום שלך. אם יש לך ארונית או ארון, אתה חייב לבדוק. אם אין לך, אז אתה חייב לבדוק את התיק. בדקת את התיק היום, את מחר, מחרתיים, בדקת את התיק, ראית שאין חמץ. אין חמץ, בסדר. עכשיו הוא בדוק לפסח. אבל צריך לדעת שכל מקום שנכנס בו חמץ, הוא חייב לבדיקה. מקום שיש סבירות שיש בו חמץ, הוא צריך בדיקה. ולכן, מקום שיש ילדים קטנים שמסתובבים עם חמץ, מקום שיש ילדים ונכדים והם הולכים עם אוכל, בלי אוכל, בסקוויטים, במשחקים, אז במשחקים צריך לבדוק אותה. כי יכול להיות שבמשחקים יש בגלה, ויש כדי מרק, ויש חתיכות ביסקוויטים, וכל הדברים האלה. רגע, יוצא לפי זה שמקום שמוחזק שאין חמץ, אז לא צריך לבדוק. מקום שמוחזק שיש חמץ, אתה חייב לבדוק. האם אתה חייב לבדוק בליל י' ד' בניסן? אתה לא חייב בליל י' ד', אתה יכול גם לבדוק. דרך אגב, זה הצלה. למה זה הצלה? כי אם אתה, אם אנחנו היינו צריכים לבדוק מיליון בגדים שיש לנו, ואולי נכנסו לכיסים חמץ, או משחקים שיש לנו, ואולי בתוך המשחקים יש חמץ, ומיליון קערות, ומיליון כלים, ומיליון... איך היינו מספיקים בליל י' ד' בניסן? לא היינו מספיקים בחיים. לכן חז"ל נתנו לנו פה איזה פתח. אני עכשיו בודק ארונית, אני בודק כלים, אני בודק משחק, כותב על זה כשר לפסח, או יודע שזה כשר לפסח, ומה זה כשר? זה לא שאני הולך לאכול את זה, אלא זה, אין זה חמץ. בליל י' ד' בניסן אני לא חייב לעבור על הכל. זה כלל ראשון. שאלות אחת, כן.
השלושה ימים זה
מקום
שאני לא צריך לבדוק שם בכלל.
כן, לא צריך לבדוק. יפה. שלושה ימים לפני י' ד' בניסן, היום אנחנו שבועיים לפני, 17 יום לפני, 18 יום לפני. אז זה עוד יותר. בסדר? יש עוד כולה לגבי בגדים, זה כביסה. מה קורה כשבן אדם, לפעמים הוא הכניס ביסקוויטים בכיס, הוא הכניס בגלה בכיס, שקדים מרק בכיס, כל מיני דברים שהם חמץ. אדם כזה לוקח את הבגדים האלה, מחבס אותם. האם הקיבוס הוא מוציא מדין חמץ? הרבה פוסקים סוברים שהקיבוס הוא פוסל את החמץ, אם ישנו כמובן, הוא פוסל אותו מאכילת כלב. אתם יודעים שאיסור חמץ זה רק דבר שהוא ראוי לאכילת כלב. זאת אומרת שהוא מאכל. אם זה דבר שהוא נפגם מאכילת כלב, אז אין איסור חמץ. לא, איסור בל ייראה ובל ימצא וכו', וגם איסור אכילה אין בזה. טוב, איסור אכילה זה שאלה, אבל אנחנו לא מדברים על איסור אכילה, לא רוצים לאכול את זה. בכל אופן, ברגע שיש כביסה בדבר מסוים, אז האוכל נהיה מגעיל, או נהיה בלתי ראוי. בלתי ראוי, אפשר לסמוך על זה ולא לבדוק בגדים. אבל כל דבר אחר נצטרך לבדוק. טוב, אז זה הערה אחת לגבי בדיקת חמץ. זה מובן מה שאמרתי? יש שאלות? למשל, רכב, זה חובה לבדוק רכב בליל י' ד' בניסן. למה? כי רכב זה מסעדה נוסעת. כל אחד מביא את האוכל שלו, ואוכלים פה, ונופל, ו... אז בסוף, יש לך מלא אוכל בתוך הרכב. אתה חייב לבדוק את זה. אתה רוצה לעשות משהו אחר ברכב? אתה רוצה להביא אותו לחברה שמנקה, וזה זה הרבה אנשים עושים את זה לפני פסח. בסדר גמור, אחר כך אתה לא מכניס חמץ אחר לתוך המכונית. אז אתה לא צריך לבדוק את זה בליל י' ד' בניסן. כן, עוד שאלה אחת, מישהו רוצה לשאול? ראיתי משהו?
החמץ סגור, צריך לבדוק.
סגור?
דוגמה חבילת בפלות, בארון אבל השאלה סגור, צריך לבדוק שם?
מה זה לבדוק? אתה אסור לך להחזיק את זה. מה זה לבדוק?
לא, לבדוק שהיה שם חמץ.
לא הבנתי. ופלים זה חמץ.
לבדוק את המקום.
לבדוק את המקום אתה שואל?
זה סגור, לא
לבדוק. אין דבר כזה. אין דבר כזה, כל הוואפלות שלך אף פעם לא פתחת אותן. מה זאת אומרת? תמיד בארונות, לפחות אצלי, תמיד בארונות שיש מצרכים, יש גם נכלוכים. מה זה נכלוכים? פה נפל שקד מרק, פה קצת ביסקוויטים, פה במגירה נפל זה. זה לא אמיתי, תבדוק במקפיאים אצלך בבית, זה היה אצלך, ואצלי בבית, אני פותח את המקפיא. יש פירורים, יש דברים, למה הוצאת לחם, ההוא הוציא פיתה, ההוא זה יחזיר, לא יחזיר את זה, ההוא נפל, זה. ככה זה, זה החיים. הייתי רוצה שיהיה אחרת, אבל זה הילדים. וגם לפעמים המבוגרים. טוב, הלאה. יש? אז זה לגבי בדיקת חמץ. אני עכשיו רוצה להגיד לגבי פה. תקשיבו טוב טוב, למה זה דין חשוב מאוד הדבר. יש פה אנשים, יש להם ארונית. ארון, ארונית, מקום. אתה חייב לבדוק את המקום. עכשיו, כל שנה, אני פה כבר הרבה שנים, חברים. אני כל שנה עושה פה בדיקת חמץ בלי נדר בליל, י' ד' בניסן, עושים על הישיבה. אבל אני לא יכול לבדוק, מה שיש לך בארונית. איך אני יכול לבדוק? הרי הארונית היא של הישיבה, אבל החמץ הוא שלך. עכשיו, בשום פנים ואופן אני לא יכול למכור או לעשות איזושהי פעולה עם החמץ שלא שייך אליי. אתם מבינים את זה? לא יכול עכשיו להגיד, השעון שלך מוצא חן בעיניי, מפקיר. זה לא יכול לקחת את זה, להחרים את זה. את הנשק הזה מוצא חן בעיניי, אני לוקח אותו. זה לא שלך. אז החמץ שהוא שלו, שנטל יש לו חמץ בארון, אז מה עכשיו? אז אני אבוא בליל י"ד, אני אומר, או, פותח ארון, מלא חמץ. כל שנה אני פותח ארון, עוד פה, מלא חמץ. אז מה אני אעשה? מאוד משלוחים מנות. אז אני יכול לאכול מלא, אבל בסוף, איך אני גומר את זה? אני לא יכול למכור את זה. אני לא יכול למכור את זה, אני לא יכול לבדוק את זה, אני לא יכול כלום. ולכן, כל בחור שיוצא, מתי שהוא יוצא, לפני שהוא יוצא, בלילה הקודם, הוא ינקה את הארון שלו. זה לא ניקיונות פסח בישיבה, נו, בסדר, רוצים שננקה, איזה שטויות. זה הלכה מפורשת, ברורה. כל מי שלא מנקה פה את הארון שלו וישאר חמץ, הוא יכול, לא יודע מה, בסוף הוא עובר על איסור חמץ. איסור חמץ זה איסור חמור, למה לעשות את זה? לכן, כל בחור פה, נגיד שאתה יוצא ביום שלישי, ביום שני בלילה עם ישמר, אז בלילה שני מישמר, תקח חצי שעה, תנקה את הארונית שלך, קח פנס, תבדוק אם יש שם חמץ, תסגור את הכל בלי חמץ. אם אין לך שם חמץ, תביא אותו למישמר שאוכלו אותו, אתה רוצה לקחת אותו הביתה, קח אותו הביתה. אבל חייבים לבדוק חמץ. מי ששחרר לבדוק חמץ יום לפני שהוא זה, יש יכול להיות שיש פה חבר'ה שכבר נסו. אולי לא יחזרו, אני לא יודע. מה יהיה מהארונית שלהם? אז מה יהיה? טוב, אתה יכול להיות שליח שלהם. אני ודאי לא הולך להיות שליח של 200 אנשים. בליל י"ד בניסן, יש לי עוד כמה דברים לעשות. אז זו בעיה מאוד גדולה. לכן כל בחור חייב לבדוק את הארונית שלו, את הבגדים שלו. אם הוא משאיר פה בגדים, צריך לבדוק אותם. אם הוא משאיר פה ארונית עם דברים בפנים, צריך לבדוק אותם. אם הוא משאיר, כל מה שאתה משאיר פה, זה ברשותך, אתה צריך לבדוק. כן.
אבל אם
בן
אדם עכשיו,
סוד
כותב כאילו חמץ על ארון ונועל אותו במילה שאי אפשר לפתוח, והוא מבטל את החמץ בלי
י"ד. יכול למכור. הוא יכול למכור.
אבל לא רק למכור, בן אדם, גם אם הוא לא מוכר. יכול
לנעוד את זה. לא סומכים.
אבל הוא מבטל את החמץ.
לא סומכים.
אבל איך אפשר למכור?
אם אתה, לפי דבריך, אז לא צריך בכלל מכירת חמץ. אני יכול לבטל את החמץ.
לא, אבל...
מה זה לא?
אני אומר, אם עכשיו בן אדם, כן, עכשיו בן אדם הולך מהישיבה...
כן, אז זה כבר אמרת כבר, זה הבנתי. אני מבטל את החמץ. אז שאלתי אותך שאלה. אם יש ביטול חמץ, אז החמץ הזה הוא מבוטל, אז נגמר. אבל אין דבר כזה. חכמים אמרו שזה לא מספיק לבטל את החמץ. צריך אולי למכור אותו. לכן, מי שיבטל את החמץ, זה סיפור בפני עצמו. אולי דאורייתא הוא לא יהיה חייב. אבל אם הוא לא מוכר את החמץ במקום שהוא נמצא, הוא גר ברעננה, הוא צריך למכור את החמץ. אז הוא צריך לכתוב שם שיש לו גם חמץ בארון. אבל אם הוא לא יודע שיש לו חמץ בארון, ואחרי פסח הוא בא ואומר, הוא, מצאתי משלוחי מנות מפורים, כי לא יודע מה. אז מה? אז הוא לא מכר את החמץ. לא מכר את החמץ. זה לא עובד. כן. אפשר למכור חמץ בישיבה, אני לא יכול למכור את החמץ שלך.
לא, כי גוי לא יכול לקחת, הישיבה
נעודה. זה אפשר לפתוח. יש לי מישהו מפתח, אם גוי ירצה, זה הוא אומר, אני קיבלתי רשימה ויש פה חמץ, אם הוא רוצה, הוא יכול לבוא ולקחת את החמץ. לא נראה לי שזה עד כדי כך. בסדר, אבל בכל אופן, מי שמשאיר פה חמץ בארון שלו, שידע שיש לו חובה, לפחות חובת מכירה. על המכירה אני רוצה לתת איזושהי הערה. מה זה מכירת חמץ? איך זה פועל? מכירת חמץ פועלת שמוכרים את זה לגוי. אתם מבינים שהדבר הזה, זה הערמה. בסדר, הם אמרו שאפשר לעשות את זה, אבל זה הערמה. למה עשו את זה? כי במזרח אירופה בעיקר, מה שעשו, זה שלאנשים היה מלא חמץ. היה חביות של יש, ואז מה עשו? לא יכלו להחזיק את זה. זה כמו שתגידו השם אוסם. יש להם מאגרים ומחסנים עצומים של חמץ. אז מה אתה רוצה? שישרפו את כל החמץ הזה לפני פסח? זה אי אפשר. אז מה אמרו חז"ל? אמרו, טוב, נמצא איזה פתרון. הפתרון הוא למכור לגוי, שזה בבעלות הגוי, ואם הגוי רוצה, הוא יכול לבוא לקראת. הגוי בדרך כלל לא בא. למה הוא לא בא? כי הוא צריך לקנות את החמץ הזה, לא שלא. אם הוא רוצה, הוא יכול לבוא ולקראת אותו, ואז לשלם את שוויו לאחר מכן. זה כאילו שלו, כאילו מכרנו אותו. זה סיפור שלם, המכירה הזאת. אבל בכל אופן, ככה מצאו פתרון. דרך אגב, התימנים לא מכרו חמץ. לא, אין בשוטים של התימנים מכירת חמץ. למה? לא היה להם חמץ, לא היה להם מה למכור. אז לא, לא מכרו חמץ. זאת אומרת, לא, לא מכרו חמץ, לא בקטע הזה, בקטע שלא היה להם כמויות של חמץ כדי שזה היה להם בצק, אז הם מכרו אותו. טוב, היום, היום אני אומר ככה, מי שיש לו מעט חמץ, אז יש 2.5 לימון, שהוא לא אהב זה, והוא השאיר את זה לשעות משבר, אז שיאכל את זה. שיאכל את זה, שיזרוק את זה, שיתן את זה לחבר שלו, שיביא את זה למשמרת. מי שיש לו הרבה חמץ בכמויות גדולות בכסף מרובה, יכול למכור. יש אנשים קונים בקבוקי, לא יודע מה, בקבוקי אלכוהול, במאות שקלים, לא יודע, הבנתי שזה מאוד מאוד יקר, הדברים האלה. אז בסדר, זה חור בתקציב, אז בסדר, אתה יכול למכור. אבל מי שיש לו דברים קטנים, לא ימכור. יש, וזה צריך תמיד להגיד בשם הטוב, יש בחורה, קראו לה דסי רבינוביץ' באפרת, שהיא הייתה צדיקה, והיא נפטרה ממחלה, והיא, היה לה רעיון, ובקש באפרת, כל מי שנשאר לו איזה קצת, איזה חבילת בורגול, חבילת פסטה, חבילת, לא יודע, פתיתים, שתיקח אותם, היא תאסוף אותם, ואז היא שמה את זה במחסן, ואז בגלל שזה כמות גדולה, היא תמכור. בשנה הראשונה באפרת היא הגיעה לכמעט טון מצרכים. טון מצרכים, חברים. מה זה טון? טון זה לא כל כך הרבה. מה זה טון? זה 1,000 קילו. מה זה 1,000 קילו? כל אחד בבית נשאר לו איזה 2-3 חבילות של פסטה, של בורגול, של יטריות, של פתיתים, של דברים כאלה. מסרו לה. היא שמה את זה במחסן, אחר כך היא חילקה את זה לנזקקים. רעיון גאוני. סטארט-אפ של חסד. באמת גאוני, לכן אני אומר את זה בשמה. ואז מאז יש המון ארגונים שעושים את זה, המון אנשים שעושים את זה. בטח יש לכם ביישוב שלכם, בשכונה שלכם אנשים, שהרעיון הזה הוא רעיון נפלא מאוד. ואז היום, במקום לזרוק, בשביל מה לזרוק? בסדר, נשאר לך כמה ופלים, אז תגמור אותם. אבל לפעמים נשאר לך קופסאות של, לא יודע, פניני, חמץ גמור. חמץ גמור הזה, לא כדאי לשמור עליו, ואפשר לתת אותו לצדקה, קיימת 2 מצוות. גם ביטול, גם שריפת חמץ בצורה מסוימת, גם השבתת חמץ, תשביטו, וגם צדקה לאנשים נזקקים. אז זה 2 הערות שהיה לי לגבי מכירת חמץ. אז אני חוזר. מי שיש לו פה חמץ, צריך לבדוק מה קורה בחמץ הזה. ואם הוא רוצה לשמור אותו פה בפנים, צריך לכתוב על הארון שלו זה, ושזה מכור, ושאף אחד לא ייקח את זה, וכו' וכו', ולעשות מכירת חמץ כדין איפה שאתם גרים. כל אחד איפה שהוא גר, ילך לערב של המקום, מנהלים רשימות של אנשים, כותבים, אני מוכר את החמץ שלי שהוא נמצא בישיבת שווה חברות, בחדר כך וכך. לא לכתוב במצורעים, כי נראה לי שאנשים לא יבואו לקראת, אבל לכתוב בחדר כך וכך, ובזה יסתיים. כן.
מה עם
מכירת
חמץ
אינטרנטית,
כמו שחב"ד?
אפשר. אפשר, כי לא צריך. זה לא מכירה רגילה. זה לא מכירה שאתה מוכר לרב את החמץ. למה? כי הרב הוא לא גוי של שבת, שהוא יקנה את כל החמץ שלך. הרב הוא שליח למכור את החמץ לגוי. וכל הרב מקומי, הוא לא מוכר חמץ לגוי. מה עושים? מוכרים, הרבנות הראשית, הרבנים הראשיים הולכים לגוי, מוכרים את כל החמץ של המדינה לגוי. והם מוכרים את כל מה שיש ברבנויות המקומיות. גם חב"ד, וגם צוהר, וגם רבנות מקומית, וגם כל מי שעשה מכירה, אוטומטית זה עובר אליו. בסדר? אז לכן אפשר לעשות מכירת חמץ גם באינטרנט. פעם זה... לפעמים זה יותר טוב ככה לעשות שאתה מרגיש, ככה שאתה רואה איזה בן אדם, ולא רק בינה מלאכותית הדבר הזה. אבל בסדר, אפשר גם באינטרנט. כן.
יש עניין לא למכור חמץ
גמור? זה אמרתי. חמץ גמור, אם יש לך הפסד מרובה, של בקבוקים כאלה או אחרים, או של, של המון כמות גדולה, סופר. יש לו כמות מאוד מאוד גדולה של ג'חנון ושל מלאווח ובורקסים. הוא לא יכול למכור, הוא לא יכול לפרוק את זה. אז הוא מוכר, זה בסדר. אבל אתה, לא יודע כמה איזה כמות יש לך. של 2.5 דברים, 10 שקל, זה לא... אז כדאי לא למכור, עדיף לא למכור. המכירת חמץ הותקנה כדי לתת לאנשים שזה פרנסתם, שיש להם כמות גדולה למכור. זה היה הרעיון. הבן אדם יש לו איזה 2 ופלים למכור אותם. אין איזה עניין. בסדר, הוא רוצה, הוא חייב למכור את החבילת פסטה כדי למצוא אותה בשמחו בששון במוצאי פסח ולאכול את זה. בסדר. אני לא אומר שזה אסור, אבל זה לא הותקן בשביל זה, ולכן לא כדאי. כן.
הרב, לקנות למשל קמח לפני פסח בשביל המימונה,
ולקרוא
אותו חמץ, אז ישתמש בו ישר וזה דחק.
כן, זה לא טוב, זה לא טוב. קמח בכלל זה בעיה, בגלל שקמח מנתתים את החיטים, ולכן יש חשש חימוץ בקמח, ולכן זה לא כדאי. אבל אל תדאג, היום אתה לא חייב לקנות קמח לפני המימונה, כדי שרב המימונה. היום מיד במוצאי החג, כל הסופרים פותחים, שעה אחרי החג פותחים, לך תקנה קמח ותעשה מימונה. גם מימונה זה לא, זה לא, זה לא מצוות דאורייתא, כן? בינינו. לא טעים, אני לא אמרתי שזה לא טעים. אם תביא לי, נראה. אבל אני לא אמרתי שזה לא טעים, אבל אני לא אומר שזה מצוות דאורייתא. אצל אשתי, שהם גם מרוקאים, אז בגלל שהם חששו, אז הם עושים מימונה במוצאי פסח, הם עושים מימונה כשרה לפסח. אז אתה שואל מה העבור בזה. בסדר, אז לוקחים חלב, זורקים באנשים, לא יודע. זה נראה לי הנקודה, חסות וזה, עם תמרים, עם דבש. זה גם מימונה, זה מעיקה חיוב דאורייתא שמימונה יצאת. אבל עכשיו, ביחידים צריך של המופלטות, אז תעשה מחר. מחר זה לא תופס? האם זה דין בלילה? עד חצות? לא, אתה תאכל מופלטות היום. אתה רוצה, תעשה את החיים. בסדר? דרך אגב, מאיפה זה בא כל המנהגים האלה? המנהגים האלה יש להם מקור. הגאון אומר שצריך לאכול חמץ במוצאי פסח. זה חידוש גדול. הוא אומר שבעת ימים תאכל מצות, שצריך שיהיה היכר. ולכן צריך לאכול חמץ במוצאי פסח. כי אם אתה לא אוכל, אם אתה ממשיך לאכול מצות, אז מה עשינו? אז לכן יש תורות מפה אדונונו באנג'ל בירושלים כדי לקנות לחמניות. אנשים לוקחים שזה חם עדיין, ואחר כך יש להם קביעות, הולכים בית חולים, כל מיני דברים כאלה. ואני יודע, אנשים איבדו את הצפון. אז השבוע לא אכלת חמץ, עכשיו עוד 3 שעות, 4 שעות, 5 שעות. ואתה לא אוכל את המופלט, החמה, מיד, אחרי זה, ותוך... יש אנשים ש... זה כל כך מצוות דאורייתא ש... שזה קצת לפני שנגמר החג כבר, מתחילים להוציא את הכלים. למה? כי שלא יחמיץ המצווה. אבל מה עם החמץ ומה עם זה? השם ירחם. אז אנחנו בני תורה, בני תורה, לא עושים שטויות כאלה. אתה רוצה לעשות מופלטות? תעשה ב-11 בלילה, תלך, כל סופר פותח את השערים שלו, כל מאפייה יש לו את זה, הכל בסדר. טוב.
רק במנהג הפוך, לא לאכול חמץ עד חצות היום,
שלא יסרו לך. אני לא מכיר. אני לא מכיר. אני יודע שיש אנשים שלא אוכלים חמץ שלא, שנאפה אחרי הפסח. זה סיפור אחר, אבל זה אולי מה שאתה מתכוון. טוב, הלאה.
אבל אין עניין של הפקר, לא יודע, נוציא את החמץ לי איזשהו מקום, זה מקום כזה שאני אומר שמי שרוצה יכול לקחת.
מתי?
לפני הפסח. במקום למכור, שיהיה הפקר.
אתה רוצה להפקיר את זה?
זה, אני משואל.
הפקר? אפשר להפקיר, אבל... אתה צריך לפני 3, אתה צריך... וגם מי ייקח בערב פסח חמץ?
לא, זה אפשרי מבחינת, במקום למכור, פשוט עושה זה הפקר.
מתי? היום?
לא, לפני פסח.
היום אנחנו גם לפני פסח.
כן, אני משלם.
היום? אתה יכול להפקיר, אתה יכול גם לזרוק, אתה יכול גם לשרוף, אתה יכול גם לזרוק לים. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אם זה שלך, אתה יכול גם להפקיר. אם אתה מפקיר, תגיד לי. טוב, בסדר, להפקיר זה לא בעיה. הבעיה זה שיהיה לך חמץ שלך. בי"ד בניסן, אחרי זמן סוף אחרת... קריאת חמץ. טוב, בסדר. הלאה. כמה דגשים לגבי ליל הסדר? אני רואה שהזמן עובר. כמה דגשים לגבי ליל הסדר? אז ככה. קודם כל אני חייב להגיד, זו נקודה ככה חשובה. ליל הסדר זה ליל קדוש, זה ידוע לכולם, זה ליל מיוחד של זכר יציאת מצרים. שכולם חוגגים, כמעט כולם חוגגים במדינה שלנו. האחוז של האנשים שחוגגים את ליל הסדר הוא עצום. לא משנה עכשיו מה בדיוק עושים בפנים, אבל לציין את הלילה הזה הוא חשוב, ולא פחות חשוב, מזמינים אורחים רבים. וכל האדם מתארח אצל משפחה, ויש לו משפחה, ויש לו חברים, והוא מתארח. ולפעמים אתה יכול להיפגש עם אנשים שהם לא דתיים. אז הדבר הזה צריך לקחת אותו בחשבון ולהתכונן בהתאם. מה זה להתכונן בהתאם? אדם שיודע שהולך להיות עם משפחה שהיא פחות דתייה או פחות אכפת לה או לא יודע מה, אז שיתכונן לפסח, שילמד דברים לפסח. שילבה דברים חשובים לפסח ונדבר עליהם בליל הסדר, שיגיד איזה דבר תורה יפה, שיתכונן לפסח. זה מאוד מאוד חשוב הדבר. כי הרבה פעמים זה מפגש שסתם קוראים קצת את האגדה וזה, ואחר כך עוברים לאוכל וכולם מבסוטים ולא לא עשינו כלום. אז שני דברים יש לא טוב. דבר ראשון, כשאדם מרגיש פספוס גדול. הוא אומר, מה, זה היה ליל הסדר, לא היה ליל הסדר. אז זה לא טוב. ודבר שני, יש לך תפקיד. כל אחד יש לו תפקיד. והתפקיד פה הוא חשוב. ולא להיות צנוע ולהגיד טוב, אני לא יודע, לא למדתי. תלמד. יש בין הזמנים, יש מלא זמן ללמוד על האגדות. האגדות זה הספר שיש הכי הרבה פירושים עליו. מכל הספרים האחרים, אפילו יותר מפירושים לתורה, יש פירושים על האגדות. ותקחו איזה אגדה שאתם רוצים, שאתם אוהבים, שאתם מתחברים לשם, ותלמדו ותכתבו דברי תורה, תגידו אותם על יד השולחן. אנשים רוצים לשמוע, זה לילה של לבבות פתוחים. חבל, חבל לפספס את זה. טוב, זה לגבי ההכנה של הדבר הזה. טוב. יש המון מצוות בליל הסדר. ברוב האגדות כל הדברים האלה כתובים, ולכן זה פחות בעיה. אבל יש כמה דברים שצריכים לדעת. קודם כל, שיש מצוות השיבה, זה מצוות השיבה שחור פוסק, שאם אדם לא יסב, הוא צריך לחזור ולעשות את המצווה. בארבע כוסות, בקורך, באפיקומן, באכילת מצה. לכן נזכור להתכונן לזה. אי אפשר באותו לילה. עכשיו, אנחנו לא רגילים להסב בסעודות. אנחנו אוכלים ככה, אנחנו אוכלים כמו שעכשיו אני יושב, אנחנו אוכלים. יש לנו שולחן, פעם היו אוכלים בצורה אחרת. יש באמת ראשונים שסוברים, שבגלל שפעם היו אוכלים בצורה אחרת והיום לא, אין בכלל מצווה להסב. אבל שכון אורלו פוסק ככה, ורוב הפוסקים לא פוסקים ככה, ולכן צריך להסב. אבל מה זה להסב? אם אתה עושה ככה, אז קודם כל הכל נשפח, זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא עוזר בכלום. לכן כל בן אדם יעשה חשיבה רצינית. מה הוא יעשה בחשיבה הרצינית הזאת? הוא יחשוב איך אני יכול להסב ולהסב. אם יש לך כיסא עם משענות, אז כדאי להביא. אם אין לך כיסא עם משענות, תמצא איזה מקום שאתה יכול לשים איזה קרי, איזה משהו. אי אפשר לעשות צחוק מהסיבה ולהגיד, טוב, צריך לאכול זה, אז עושים ככה, פשוט שותים. זה לא עובד ככה. צריך להתכונן לסיבה. צריך לברר בבית. יש אנשים שעושים את ליל הסדר על קורסאות. יש כאלה פה? אז לא יודע אם יש קורסא לכל אחד, אבל אם עושים על קורסאות, זה יותר טוב. כי קורסא יש לה משענות כאלה. יש לה ידיות כאלה, אז אתה יכול לשים את היד על הידית, לאכול בטוב. אז זה בסדר. אבל מי שעושה את זה על שולחן רגיל, מול כיסא, מול שולחן, בלי כלום, צריך לראות איך הוא עושה הסיבה. הסיבה זה דין חשוב. עד כדי כך שהשכונוך אומר שאם אכלת בלי הסיבה, צריך עוד פעם לחזור ולאכול. אז מה, אתה תאכל כל היום, תאכל מצות שם בליל הסדר? לכן זה חשוב מאוד להתכונן להסיבה. הסיבה זה בארבע כוסות, זה בכל אכילות המצה החובה. במרור לא צריך להסב, בקרפס לא צריך להסב, אבל בכל הדברים האחרים צריך להסב, וצריך לעשות את הדברים בצורה טובה ונכונה.
טוב. איך אתה מסב?
לי יש כיסא עם משענות יד כזה, זה הכי פשוט. זה הכי טוב. אבל היו פעמים שהיינו עושים סדר על מזרונים, בגלל שככה רצו הילדים, עשינו על מזרונים. אז מהמזרונים זה לא בעיה, כי אתה חצי, אתה שם, קיצור, אתה חצי נופל, חצי זה, חצי פה, חצי שוכב, חצי נרדם, חצי... זה לא פשוט. בסדר, אבל להתכונן לדבר הזה, בסדר? לא לעשות ככה. לעשות ככה על השולחן ולאכול ככה, זה לא נקרא סיבה, זה סתם. איך כתוב בראשונים? כתוב, זה נראה כדואג. אדם ככה, אוכל ככה, זה נראה כדואג. זה יותר תשעה באב מלנסה. טוב, כן.
אדם שאומרים
שאינו יכול
להתנדנד עם כיסא.
מה זה?
אדם
שאינו
יכול להתנדנד עם הכיסא.
להתנדנד?
כן, כאילו שאין נכון, כאילו הכיסא. למשל הסבא. יושב אחורה
עם הכיסא, לא הבנתי, מה זה להתנדנד?
שתי
רגליים
של כיסא.
זה לא הסבא, הסבא זה בצד שמאל.
כאילו...
מה זה כאילו? כתוב על צד שמאל. מה זה... מה...
זה בטח שנוח לאדם.
מה?
כמו שאנחנו
באדם? לא, צריך לכלול כמו שאכלו דרך חירות. מי מתנדנד על כיסא עוד פעם? כיסא דנדדה, אני יודע.
דרך שנוח, לא?
לא, זה לא מה שכתוב. כתוב דרך חירות. דרך חירות, הגמרא שואלת מה זה הסיבה בצד שמאל. נו?
אם יש כיסא, נגיד, במסעדה שהולך לאחורה,
בן אדם נגיד יכול לשנות את עצמו ללכת קצת אחורה וזה יפשוט השם
בסדר. לא יודע, אתה נשען על משהו, אתה יכול לשען עליו. עליו אתה יכול.
נשען על מישהו אחר?
כן, זה אפשר. דומינו, מה שנקרא. אפקט הדומינו. כן. נשים זה שאלה מעניינת, הספרדים ודאי נשים מסוות, כי כולם חשובות היום. היום בכלל, אתה לא יכול להגיד משהו אחר, אבל זה ברור שנשים חשובות, ולכן צריכות להסב, אצל האשכנזים יש מנהגים. יש נשים אצל האשכנזים שלא נהגו להסב, יש בזה מחלוקת מהטעם בזה, אבל לא צריך עכשיו, לא צריך להרחיב בזה, אבל אצל הספרדים ודאי נשים נהגו להסב, כולם חשובות. הרי מה מביא? שכולם חשובות אבל לא נהגו. למה לא נהגו? אולי בגלל שיש דעות שאומרות שבכלל לא צריך לעשות. טוב, יש לזה הרבה מה לדון. אבל בסופו של דבר, בשבילכם, אתם באמת פה נשים, בשבילכם צריך הסיבה קדימה. טוב, עוד נקודה אחת זה לגבי כל ארבעת הכוסות. ארבע כוסות של יין אפשר לצאת בידי חובה במיץ ענבים, ויש אנשים שלוקחים יין. יין יש פה בעייתיות שיכול להיות שהוא הופך להיות נסך. מה זאת אומרת? הרי כתוב שאסור שאדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, לא שומר שבת, ייגע ביין. אם הוא לא מבושל. היום רוב היינות, הקצת יותר איכותיים, רוב היינות הם לא מבושלים. ולכן, אם אתה עושה ליל הסדר עם משפחה שהיא פחות שומרת תורה ומצוות, אז עדיף לא להשתמש ביין כזה, כי הוא ימזוג, וזה הרגע אתה לא כבר לא יכול לשתות. אז עדיף אגב מיץ ענבים שהוא מפוסטר, מיץ ענבים חייב להיות מפוסטר, ורוב השיטות בפוסקים שמיץ ענבים זה עוזר לנסק. או לקנות יין פושט כזה שהוא מבושל. ברוב היינות היום, שכתוב, תהפכו את הבקבוק, כתוב לא מבושל, כתוב לא מבושל, זה הופך את זה יותר מאקסקלוסיבי. בסדר גמור.
אבל זה רק עם מי שמזג את היין?
מזג הוא פתח.
מזג עושה את כל הבקבוק?
כן. מזג את הבקבוק, כן. בטח הייתם באיזה חתונה, אז תמיד מביאים איזה מישהו שיפתח את הבקבוק, לא? אם הייתי באיזה חתונה, אז בא ערבי, אומר לו, אני צריך לפתוח את הבקבוק. אומר לו, למה? לא יודע. זה בשביל הדת. אנשים פה אולי הם לא שומרים תורה ומצוות, אני צריך לפתוח להם. הערבי. לא, לא משנה. כן. גם מסגר.
מותר להעביר את הבקבוק?
להעביר את הבקבוק?
כן. חילונית, להעביר את הבקבוק.
כן, להעביר אפשר, כן. אבל אם זה קורה אצלכם בבית, אז תגיד להורים שיקנו מיץ ענבים. ואז תשתה אתה מיץ ענבים. מה? הגדרה של דתי. שומר שבת כתוב. פה דווקא זה לא קשה כל כך. כי זה שומר שבת. זה יותר... בצירוף למניין זה יותר מסובך. מה נחשב דתי? מי שלא אומר לשון הרע פשוטה. אז לא עם עניינים, רק חפץ חיים לבד להתפלל עם כל החבורה הקדושה שלו, אבל מה אנחנו נעשה? אז פה כתוב חילול שבת, מי שחלל שבת. טוב, בסדר, הלאה. אני מתלבט מה לדבר.
הרב שבוע שעבר אמרו שהוא ידבר על קרעי
עם אינדוקציה. לא, קרעי עם אינדוקציה זה סיפור. קרעי עם אינדוקציה, עכשיו נעשה שוט. קריאה עם אינדוקציה, לפי האשכנזים, לא ברור בכלל אם אפשר להכשיר. לפי הספרדים זה יותר קל, כי זה זכוכית. ולפי האשכנזים יש הרבה פוסקים שאומרים שאי אפשר להכשיר.
אבל למה זה בולע? זה לא מתחמם.
זה מתחמם בגלל הסיר. טוב, לא יודע, אם זו שאלה נפקמינה, אז תשאל אותי בהמשך. כן, מה?
לגבי העניין נסך, אם יש בן אדם שהיה כאילו, בן אדם שהוא היה דתי והיה מחר לשבת, או שהוא חזר בתשובה, או שהוא עדיין מחיי שבת, וכאילו החברים לא יודעים את זה. אז אם עכשיו, כאילו, אם עכשיו יש לי חבר כאילו ששם בא אליי לבית, הוא לא יודע כאילו מה המצב שלו.
הוא מסובך. הוא היה דתי, הוא חזר בתשובה, הוא חזר, אני לא יודע. נראה לי מסובך מדי. מה אתה לא יודע? אתה לא יודע. אני שואל, מה הדין בספק נסך?
זה השאלה. מה, אני אשאל אותו אם אתה שם בשבת?
אם הוא בא עם רכב. אתה לא צריך לשאול. כן. מדבקות? מדבקה, כן. יש שמוכרים מדבקה כדי שיפריד בין זה לזה. כן, זה אפשר. זה המצאה מעניינת דווקא, הדבר הזה. המצאה שעכשיו מצאו. טוב.
מה זאת אומרת
מדבקה? טוב, זה תתקן.
מדיח
לא. אני רציתי עוד איזה הערה אחת. לגבי מוציא מצע, בכל אופן, אי אפשר בלי לדבר על מוציא מצע. מוציא מצע, רוב הדברים אתם מכירים גם, קדש, קדש זה יין, כרפס, רוחץ, מגיד, מגיד זה המצווה דאורייתא. חוץ מאכילת מצע והגעת לי בנך, אם אדם אינו בן, אז הוא מספר לחבר שלו. אבל זה מצווה דאורייתא של הסדר. לכן צריך להשקיע בזה. בין הזמנים תשקיעו בהבנה של דברים שכתובים בין הסדר, יש מלא מה ללמוד שם. טוב, רוחצה, מוציא מצע. מוציא מצע, אוכלים שני זיתים, אוכלים שלוש מצעות. את המצע האמצעי חצו אותה לפחות או יותר חצי כדי שיהיה לאפיקומן. ואתה מברך, המוי ציניכם מן הארץ, משמיט את השלישית, כי בירכת על שתי מצעות שלמות בגלל לחם משנה, אחר כך השמטת את השלישית, שרייך על וחצי, ואתה מברך על אכילת מצע ואוכלים. כמה אוכלים? שני זיתים. כמה זה זית? סיפור מהפטרה. זאת אומרת, לא יודעים בדיוק כמה זה זית. לפי הספרדים, משמע, ודאי לפי הרב עובדיה, צריך לאכול מצה שלמה לכל כזה. והמוציא מצה, צריך לאכול שתי מצות בזמן אכילת פרס, שזה 4 דקות. בהצלחה להתראות, זה קשה מאוד לאכול שתי מצות שלמות ב4 דקות. מי שאוכל מצה רכה, זאת אומרת, דמוי, כן, אני אומר, לא לפה חס ושלום, אני אומר, דמוי לפה, דמוי פיטה, שזה עווה, אז בחתיכה כזאת הוא כבר זה כזה. אבל במצות, דיקט, שאנחנו אוכלים מרובע, דיקט, מכונה, פחות או יותר כל מצה 28-29 גרם, אם זה ככה, זה אומר 30 גרם, זה 28 פסיק משהו, זה כזה, ולכן צריך לאכול מצה. תשאיר קצת, אתה רוצה להשאיר קצת, אבל זה מצה. לפי הרב עובדיה צריך לאכול שתי מצות במוציא מצה. המגן אברהם אומר, לא רק שצריך לאכול שני זיתים, במוציא מצה צריך לבלוע אותם ביחד. טוב, זה אני לא יודע איך עושים. זה לא כל ברור ללעוס אותם, שתי מצות ביחד ולאכול אותם. הרב עובדיה, יש לו בחזון עובדיה, הבן איש חיים הביא את המגן אברהם הזה. אז הרב עובדיה אז כתב, לפני המון שנים, הוא כתב את הספר על פסח, הוא כתב להוכיח שלא כמו הבן איש חיים ולא צריך לאכול אותם ביחד. הציל את העולם, אפילו עד כדי כך, שבפסח הראשון שהוא כתב את זה, הראש שיבת פורת יוסף הרב יהודה צדקה בא אליו ואמר לו, עשית לי שמחת חג. מה היה שמחת חג שלו? שהוא לא היה צריך להתאמץ לאכול את זה ביחד. בכל אופן, מי שלא אוכל את זה ביחד, יש לו ודאי על מי לסמוך, אז אין בזה בעיה. אבל צריך לאכול שתי זיתים. לפי אשכנזים זה פחות. פחות בגלל שזה הולך לפי נפח. שורה תחתונה. שורה תחתונה, לפי אשכנזים אפשר לצאת במצה אחת במוציא מצה, כי זה לפי נפח. לפי הרב עובדיה, הרב אליהו, צריך לאכול שתי מצות. כל פעם שכתוב כזית בהגדה שלכם, לפי הספרדים בדאורייתא, ודאי צריך מצה שלמה. שזה באמת קשה. טוב, אני רואה שלא סיימנו בכלל, ויש עוד המון המון מה ללמוד, אז אני... זה פשוט ברית, אמרו שיש ברית, אז נראה לי שנעלה, מי שרוצה. אבל מה שכן, תלמדו הלכות פסח. תלמדו הלכות פסח, תסתכלו בספרים, תלמדו לקראת פסח, זה חג שיש מלא הלכות ומלא דברים, חבל, עד שעושים את הדברים צריך לעשות אותם בצורה טובה ונכונה, שיהיה פסח כשר ושמח.